טוב, שלום לכולם, אנחנו בדרך השם, חלק ב', פרק שלישי, פסקה ז'. אנחנו עוסקים בהשגחה האישית, ראינו בזה כל מיני בחינות מפתיעות, מחדשות. הרמח"ל עושה סדר בראש, היום נראה עוד דברים לא כל כך ידועים. פסקה זין קצת התחלנו אותה. עוד צריך לדעת שהנה ההשגחה העליונה בכל פרט מהפרטים משגחת על כל הנקשר בו מן הקודמים ומן המאוחרים. מצאת? איזה מהדורה יש לך? איזה ספר זה? זה? לא, אני לא יודע. עוד פעם, חלק ב' פרק שלישי פסקה זין. חלק ב' פרק שלישי פסקה זין. בסדר? עוד צריך לדעת שהנה ההשגחה העליונה בכל פרט מהפרטים משגחת על כל הנקשר בו מן הקודמים ומן המאוחרים, וסוף דבר משגחת בהשגחת כל פרט על הכלל כולו, מצד כל מה שמתייחסים כל החלקים, כל חלק לבניינו של הכלל. זאת אומרת, ההשגחה היא לא רק לוקחת בחשבון את ה מעשים של האדם הפרטי ההוביים, אלא גם כן, אגב השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת מרים מניה בת לאה סבתי, כן, שהיום הזכרה שלה. אז בכל מקרה, אז לא רק מתייחסת ההשגחה למעשים של האדם מבחינת שכר ועונש, אלא יש פה עוד הרבה פרמטרים. אחד הפרמטרים זה האבות של האדם. לפעמים אדם אומרים יש לו זכות אבות, נכון? האבות שלו הם פעלו שלאדם הזה תגיע טובה או רעה. אגב כתוב זוכר חסד, עושה חסד לאלפים, נכון? פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים ועל רבעים ועל שלישים ועל רבעים, נכון? ארבע דורות. זה הרע, המעשה רע הוא פועל גם על הזרע של האדם עד ארבע דורות, ומעשה טוב, טוב אלפיים דור הוא משפיע, נכון? וזוכר חסד לאלפים, מיעוט של אלפים זה אלפיים. אז ככה הגמרא למדה. בכל מקרה, אז יוצא שההשגחה של האדם היא גם קשורה אל הזכות אבות שלו, ולא רק זה, היא גם קשורה למה שעתיד לצאת ממנו. לפעמים אדם הוא מושגח לא בגלל המצב האהובי שלו, אלא בגלל שמזרות צריך לצאת איזה משהו, והשגחה העתיד, מצד העתיד היא כבר בבחינת החנווני מקיף. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם עכשיו, למרות שהוא המציאות הזאת לא הגיעה לפועל, עוד שום דבר לא שולם, שום דבר לא נפרע. ברור הנקודה הזאת? אז וגם כן, האדם הוא מושגח מצד הדור כולו. איך שאדם מאוד מאוד צדיק, אבל הוא לא יזכה לנבואה. למה? כי מדרגת הדור מנמיכה אותו. כמו שכתוב על ברוך בן נריה, התלמיד הגדול של אליהו הנביא, שלא זכה למדרגת הנבואה למרות שהיה ראוי. והרבה, כמה פעמים בגמרא כתוב על רבי, על הלל הזקן, שהיו ראויים שתשרה להם שכינה כמשה רבנו. רק שאין הדור זכאי, כלומר היו ראויים למדרגה של נבואת משה, אבל הדור לא זכאי. יוצא שההשגחה הפרטית היא נובעת מדורות קודמים, דורות מאוחרים, מדרגת הכלל. עוד צריך לדעת, אני חוזר, שהנה ההשגחה העליונה בכל פרט מהפרטים משגחת על כל הנקשר בו מן הקודמים ומן המאוחרים, בסוף דבר משגחת בהשגחת כל פרט על כל הכלל כולו, מצד כל מה שמתייחסים כל החלקים עם כל חלק לבניינו של הכלל. כלומר לפרט הזה יש איזה תפקיד כללי עתידי, אז בהווה כבר הוא מצד ההשגחה על הכלל, הפרט הזה, האדם הזה, תהיה עליו השגחה ממין מיוחד, ממה שיושקף בדינו של איש מהאישים. אגב, אתן לכם דוגמה, אתן לכם דוגמה שזה לא יהיה באוויר. למשל, מסופר על משה שהוא ראה במצרים את המצרים שמים את תינוקות ישראל בבניינים שלהם, בערי מסכנות. פשוט שמים אותם בין הלבנים, הורגים אותם ככה, באופן הזה. מה, משה רבנו היה לו קושיות, מה הם חטאו, כן? אז ריבונו של עולם אמר לו, חייך, קוצים אני מחלה מן הכרם. אתה רוצה, רצונך, תוציא אחד ותראה מה יצא ממנו. הוציא אחד, מה יצא ממנו? מיכה, יפה. למה חזר אמרו, למה נקרא שמו מיכה? שנתמחמך בבניין, נמח. ומשה הוציא אותו ויצא מזה משכן מיכה, פסל מיכה, שהעשן של המערכה של שילה היה מתערבב עם העשן של פסל מיכה, של הקריבו שם. היוצא שתראו שההשגחה הפרטית הזאת על מיכה הזה, שהוא היה צריך להיהרג בבניין, היא קשורה לטובת הכלל שיהיה עוד הרבה שנים, ברור? מה אתה שואל? איך הוא לא מת במדבר? כיוון שמי שמת במדבר, אלו שהיו בגילאים מבין 20 ל-60, ואלו שהיו פחותים מבין 20, כמו מיכה, או גדולים מגיל 60, לא מתו. בסדר? כל הדור ההוא זה בני 20 עד 60. יש לזה הרבה דוגמאות. זאת אומרת, לא רק יהושע וכלב נכנסו לארץ, מיוצא מצרים, אלא יהושע וכלב רק הם נכנסו מבין 20 עד 60, אבל היו עוד שיצאו ממצרים. אז וגם סיפרתי זה, גם שיעור קודם הזכרתי זה, עמון ומואב, הקדוש ברוך אומר לא להתגרות בהם, כאילו אל תתגר במלחמה. למה? בגלל שתי פרדות שעתידות לצאת מהם. מי זה? נעמה המונית ורות המואביה. יוצא שכל כל האומה הזאת היא מושפעת מזה משהו בכלל עתידי. זה עוד הרבה שנים. נעמה המונית, נכון? זה התחתנה עם שלמה ורות המואביה וכו'. עכשיו, וממה שיושקע בדינו של איש מהאישים, הוא מדרגתו ומצבו, במה שקדמו לו היינו אהבות, ובמה שהתאחרו לו דהיינו הבנים, ומה שאימו דהיינו בני הדור, או בני העיר, או בני החברה, כמו שמסופר בספר מלכים, ששלמה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא מביא את הרעה בימיך, אחרי שנשב ויתו את לבבו, ככה כתוב, אין הכוונה שהוא עבד עבודה זרה חס ושלום, אלא הכוונה שהוא לא מיכה בהם שהם בנו במות, לכמוש, לכל מיני אלילים שלהם, אבל, אז הוא נהנש, אבל לא בימיו נקרא הממלכה, אלא בימי בנו, אז הפסוקים שם אומרים, שזה בגלל דוד, בסדר? אז ההשגחה על שלמה פה היא בגלל דוד. לדוגמה, זאת אומרת, מצבו של האדם זה בגלל האבות, ובגלל הבנים שיהיו לו, וגם בגלל מצב הדור כולו, או בני העיר, או בני החברה. מה הכוונה? למשל, בני הדור, ירמיהו הנביא יוצא לגלות, אבל ירמיהו היה צדיק שבצדיקים, נכון? אבל הדור כולו התחייב חורבן וגלות וכו'. אז האדם מושפע, עיר אחת היא עכשיו יש עליה מלחמה, אז גם הצדיקים לפעמים סובלים מזה וכו'. ואחר כל ההשקפות האלה יוגזר עליו החלק בעבודה ובניסיון שזכרנו למעלה, ויוטל לו המסע לעבוד לפניו התברך. מה זה אחר כל ההשקפות האלה? כלומר, כל החשבונות האלה. יוגזר עליו החלק בעבודה, זה הכוונה ש... למשל, העבודה של האדם, אם הוא חי בדור של גלות, היא עבודה מסוימת. או שאם הוא כהן בתקופת בית המקדש, העבודה שלו היא עבודה אחרת. כלומר, אחרי כל ההשקפות, הכוונה פה החשבונות האלה, אז יותן לו המסע לעבוד לפניו יתברך, החלק בעבודה, בניסיון, לפי מצב הדור, לפי הדורות שעתידים לצאת ממנו, לפי הזכות אבות שלו. יש פה הרבה חשבונות, בסופו של הדבר, האדם הוא לא בוחר איפה להיוולד, באיזה דור, באיזה מצב. יש פה השגחה שהיא לאו דווקא תלויה באדם, אבל עכשיו הוא צריך להתגבר על הניסיון שיש לו. כל דור יש לו ניסיונות אחרים, כל אזור בארץ יש לו ניסיונות אחרים וכו'. ואולם מנחה רואה שזהו רק בעניין הדין של העולם הזה, ושאמר, מה שאמרתי שיוגזר עליו החלק בעבודה, דהיינו באיזה מצב שימצא בעולם הזה, כפי אותו המצב, כך יהיה המסע שעליו. אך לעולם הבא אין אדם נידון אלא לפי מעשיו, כפי המצב שהיה בו, והוא מה שאמר הנביא, בן לא יישא באבון האב. זאת אומרת, בעולם הזה אדם הוא ודאי מושפע מהמצב הסוציו-אקונומי שלו, ממצב האינטלקטואלי של ההורים שלו, מהחינוך שהוא קיבל, וזה שכונה נולד. ודאי הוא מושפע, הרבה פרמטרים בהשגחה האישית הם לא תלויים רק בצדקות שלו או לא בצדקות שלו. אבל לעולם הבא אדם נידון רק לפי מעשיו. כלומר, לא כל כך משנה מה הניסיון שלך, יותר משנה איך הגבת אליו. וצריך לדעת שלכל אדם יש ניסיון. לפעמים אדם, הוא מקנה בחבר שלו. אל תקנה בחבר שלך, גם לחבר שלך יש הרבה ניסיונות. כל אדם יש לו פקלה, כמו שהרב ביגון אומר. פקלה. יש לו איזושהי חבילה, היית רוצה את הפקלה של החבר שלך? אתה יודע מה, תעזור. אני נשאר עם הפקלה שלי. ברור הנקודה הזאת? אבל עכשיו אתה צריך, בתנאים שנולדת לתוכם, עם האינטימיות של הנפש שלך, מצב הנפש, מצב החוכמה, מצב היופי, מצב העושר, מצב הדור, מצב הזה, להגיב נכון. וזה כי הנה, אם יזכה אדם שתיפסק לו גדולה ועושר, הנה בניו יוולדו עשירים. ואם לא יתחדש עליהם עניין, יהיו עשירים ובעלי גדולה וכן להפך. נמצא שלא הגיע העושר הוא לאותם הבנים, אלא מצד היותם בני אותם האבות. זאת אומרת, אם לא ישתנה משהו, אם לא ירד מנכסיו, כי עושר זה גלגל הסובב בעולם, היום אתה למעלה, מחר אתה למטה, זה, בכל מקרה נגיד, לא ישתנה. סוף סוף הבנים האלה יוולדו עשירים וכו'. אבל לא, אבל, ומצד מה? מצד שהם בנים, זה הכל של האבות האלה. ואולם, אמיתת העניין כך הוא. שאדם זוכה לבנה בחמישה דברים שמנו זיכרונם לברכה, וכבר אפשר שיוולד אדם בטובה מצד, אולי יש פה מסכת עדויות? יש פה מסכת עדויות? טוב, לא משנה. בכל מקרה, אז הוא אומר, הנה. האב זוכה לבן בנוי, בכוח, באושר, בחוכמה ובשנים. זה כתוב מסכת עדויות פרק ב' משנה ת'. בסדר? זה אומר, זה הרבה דברים שבאים לאדם מצד אביו, לא תלוי בכלל במעשיו. וכבר אפשר שיוולד אדם בטובה מצד היות אביו כבר מוחזק בה. אפשר גם כן שמצד זכות אביו תגיע לו טובה בזמן מן הזמנים, או בהפך, או להפך. נכון? יכול להיות אדם שהוא נולד לוח עוני, בתוך תקופה שאבא שלו ואמא שלו הם נמלטים, נרדפים. לפעמים אדם נולד, הוא כבר יתום כשהוא נולד, כי משהו קרה בתקופת ההיריון. יש הרבה דברים שאדם לא בוחר בהם. מצד אחר, אפשר שתיפסק הצלה או טובה לו, הזרע שעתיד לצאת ממנו, וכן מצד מקומו או חברתו, אפשר שתיפסק עליו טובה או רעה מטובות העולם הזה ורעותיו. בכלל לא תלוי במעשיו, אלא מצד מקומו. הוא יושב בעיר ויש בה רעידת אדמה. למה רעידת אדמה? נגיד שזה אנשי העיר האלה חטאים מאוד ויש עליהם דין גדול, אבל הוא לא, הוא בדיוק קנה שם דירה לפני שבוע. אתם מבינים? בסדר? יכול לקרוא דברים כאלה. מי שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב אינו מבדיל בין צדיק לרשע, כתוב גם משה רבנו. כתוב, היר כי אין איש, על המצרי שהוא תמן בחול, אחרי שהוא הרג אותו, הוא הסתכל ברוח קודש, שאין איש עתיד לצאת מזרוע עד עולם של הרשע הזה. אבל אם היה עתיד לצאת ממנו איש, לא היה יכול להרוג אותו, נכון? אבל ביר כי אין איש. אז זה הרבה חשבונות. ואומנם, פסקה ח', מלבד כל זה יש עוד עניין אחר, נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו. והרמח"ל עושה סדר. האישית והכללית, והוא כי הנה השקיפה החוכמה העליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין, שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה, וראתה, תכף אני אסביר, שהיה עניין נאות להם מאוד, שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם ולהיטיב להם. פירוש, שלא יוחלט הדבר, שרק מי שיגיע בכוח שלו עצמו אל השלמות, יהיה מן הנמנים בקיבוץ אותו, בני עולם הבא, אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו, שבהתעלותו באחר, זכאי ממנו יוכל לענות בשלמות, והנה ייכנס בכלל ההוא, אלא שיהיה במדרגת תחתונה, שהיא במדרגת הנתלה בחברו. ונמצא שלא יידחה מן השלמות לגמרי, אלא מי שלא יהיה ראוי לענות בו, לא מצד עצמו ולא מצד התעלותו בזולתו, ונמצאת על ידי זה הצלה מרובה, וירבו בו וירבו יותר הנהנים, ואולם הנהנים ומענים לאחרים, ודאי שאלו יהיו היותר גדולים בקיבוץ ההוא, והם יהיו הראשים והצריכים להתעלות בם, יהיו משועבדים להם וצריכים להם. אז עוד פעם, מה אומר הרמח"ל? יש אנשים שזוכים, מה זה קיבוץ השלמים? קודם כל, הסברנו לפני כמה פרקים, קיבוץ השלמים זה מי מגיע לתחיית המתים. שם מתקבצים השלמים. בדרך יש כאלה שנופלים, נושרים, נכון? כל מיני רשועים כאלה או כאלה שלא ראויים. אבל יש כל מיני דרכים שראינו כיצד יש קיבוץ השלמים, אם אדם יש לו יסורים, זה כפרה על מעשיו, על מנת שיזכה לקיבוץ השלמים. יש אדם שמתנקה בעולם הזה, צדיק ורע לו, מהמעט רע שיש, והוא יזכה למדרגה גבוהה. כל מיני חשבונות כאלה, לפעמים אדם חוזר בגלגול, בשביל שיזכה לקיבוץ השלמים, אחרי כמה, איך אומרים, ניסיונות. או... זה גם עוד סוג של השגחה. בכל מקום, עכשיו פה המהר"ל מסביר עוד עניין, שהחוכמה העליונה השקיפה שגם מי שהוא נתלה בגדול, אף על פי שהגדול הזה הוא במדרגה הרבה יותר גבוהה בעולם הבא, מכל מקום, גם מי שנתלה בגדול, הוא גם כן זוכה לקיבוץ השלמים. איך אדם יכול להתעלות בגדול? למשל, הוא דבק בצדיק, כמו שאומרים, בחסידות. יש הרבה דברים על זה. או שאדם הוא משמש תלמידי חכמים. הוא עצמו לא תלמיד חכם וכו'. אבל מה? הוא הינה מיני נכסיו לתלמיד חכם. או שאיסי ביטו לתלמיד חכם. או שעשה פרקמטיה לתלמיד חכם. נכון? הוא דבק בתלמידי חכמים וכו'. משמש אותם. כל מיני דברים כאלה, סוף סוף זה תרומה גדולה לכלל ישראל, כי התלמיד חכם הוא כמו מוח באומה, ואתה אדם הזה נתלה בו, אז זה מביא אותו לכל עולם הבא. הגר"א, אני אגיד לכם משהו, כתוב ככה בספר הזוהר, כתוב שאפילו צדיקים גמורים הם יורדים לשאול. מדוע הם יורדים? בשביל לקחת איתם כמה חייבים משם ומעלים אותם למעלה. ומי אלה החייבים שעולים? אלה שיררו בתשובה בעולם הזה ולא יכלו לחזור בתשובה במעשה והסתלקו מן העולם, אז יורדים הצדיקים לשאול ומעלים אותם משם. זה כתוב בזוהר, חלק ג' עמוד ר' כף עמוד ב'. בסדר? ואומר הגר"א על זה ש טוב, אתם יודעים מה, תעזבו רגע את הגר"א הזה. בכל מקרה, אז מה למדנו מפה? לפעמים אדם נתלה בצדיק אפילו לא בחייו, אלא אחרי חייו. הוא נתלה בצדיק שכביכול מרומם אותו מן הגיהנום, והוא מגיע לתכלית על ידי הדבר הזה, על ידי הזכויות של הצדיק וכו'. אז הוא אומר פה, אני אקרא עכשיו מההתחלה. אמנם מלבד זה, יש עוד עניין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו, האישית והכללית. והוא, כי הנה השקיפה החוכמה יונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין שיעשה ממנו קיבוץ השלמים. וזכרנו למעלה. ועסקו לתכלית האלוהית, גן עדן, תחיית המתים. וראתה שהיה עניין נאות להם מאוד, שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם. זה הצדיקים, הם מוציאים מהגיהנום ומטיבים, מכניסים לגן עדן, או על ידי הדבקות בעולם הזה בהם, אמרתי. ואז עניין נאות שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם או להטיב להם. מה שאחד פעם כתב, אחד כתב סיפור על הרב קוק, שהוא מגיע לגן עדן, והוא אומר, אני לא רוצה להיכנס שם, אני רוצה ללכת לגיהנום, להוציא משם את הרשעים. משהו כזה, כן, כתב את זה צורה כזה ספרותית. הרב סיוט, אתה קראת הסיפור הזה? זה סיפור, כן, זה לא, אף אחד לא היה איתו שם ויודע לספר מה היה. אבל הוא אמר, יש בזה סברה. הוא כאילו לא זרק את זה לפח את הסיפור הזה. זה היה אדם כללי גם אחרי מותו, הרב קוק. כן. זאת לא לפי החלטה אלוהית. ההשגחה האלוהית היא גם לאיזה משפחה הוא יוולד, לאיזה סביבה הוא יוולד. גם בדבר הזה יש השגחה. בסדר? מה? בסדר? זה לא... אז כבר לך התחילה, כן, מעיקר. אוקיי, עכשיו... אז אומר פה, אני ממשיך. פירוש, שלא יוחלט הדבר, שרק מי שיגיע בכוח שלו עצמו אל השלמות יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני העולם הבא. אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו, שבהתעלותו באחר, תעלותו באחר, הכוונה בזכויות של האחר, בעזרה של האחר, זכאי ממנו, יוכל לענות בשלמות, הנה ייכנס בכלל ההוא, אלא שיהיה במדרגת תחתונה, שהיא מדרגת הנתלה בחברו. יש כל מיני... יש כל מיני כתבים על זה, זאת אומרת, זה כתוב בכל מיני מקומות הרעיון הזה. אז רגע, שנייה, אני אגיד לכם, נגיד כתוב בעירובין יוטט, כתוב יש אני אקריא לכם את המקור. זה בעירובין יוטט, ההוא דמחי והאיש שטה בגיהנום, ואתי אברהם אבינו מסיק לאו ומקבל לאו בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשך אורלתו. זאת אומרת, אברהם אבינו מוציא ממש אנשים, מוציא אנשים רשעים מהגיהנום לפעמים, כן. למשל, אפילו מי שכופר בברית של אברהם אבינו ולא רוצה שום קשר לכלל ישראל, אז טוב, לא, מי שלא כופר בברית, הוא לא מתנתק מעם ישראל, יש לפעמים, הוא תלוי באחר. יש גם עוד סיפור כזה, בכתובות קוף ג' עמוד ב', כתוב שרבנו הקדוש בשעת פטירתו, אז הוא אומר, הוא אמר, יוסף חופני, אני יודע, ושמעון אפרתי, הם שימשוני בחיי, והם ישמשוני במותי. אז בסדר, אז אדם נתלה בזכות שהוא עשה גם כן רגע, אז חשבו שמה שהוא אמר זה בעולם הזה. בעולם הזה הכוונה ישמשוני במותי, הכוונה יובילו אותי לקבורה, משהו כזה, כן? אבל הם נפטרו לפניו. אז הבינו שמה שהוא אמר הכוונה זה אחר מיתה. שישמשו אותו בעולם הבא, את רבי, כן.
הוא רוצה שכאילו, או שהבן אדם הזה משתלם על ידי אחרים, כאילו הוא חסר,
כאילו תראה, גם בעולם הבא, הרמח"ל הסביר, ראינו את זה בפרקים הקודמים, שיש מדרגות. כן, יש מדרגות מדרגות. בתחיית המתים, זה לא כולם באותה מדרגה. מדרגות. על פי מה נקבעות המדרגות? על פי זכויותיו בעולם הזה. מה שכתוב, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם מנענים מזיו השכינה. אז מה זה עטרותיהם בראשיהם? מסביר הרב קוק בעין היה, המדרגה שהם קנו בכוח מעשיהם. המידות, המצוות, התפילות, כל הזכויות של האדם, זה מצטבר, זה מה שמוביל אותו לחיי העולם הבא. זה מה שהמדרגה שלו. העולם הבא זה עולם שקיבול שכר, העולם הזה זה עולם של עמל. בסדר? ויש בזה מדרגות מדרגות.
מה שמאפשרים לו זה רק
כרטיס ניסה. המדרגה לא גבוהה כמו של מי שהוא בא בזכות מעשיו, אבל סוף סוף עדיין הוא נכנס. זה כבר מדרגה. יש כאלה שלא נכנסים. כן. אז ראינו את זה. כמה אופציות. יש כאלה שיורדים לגיהנום עולמית. כמו שסופר בגמרא על כל מיני רשעים כאלה גדולים, קורח, אני יודע, ישו, טיטוס, זה מין רשעים מרכזיים בעולם, בגיטין נונבב, נונזיין שם. או שהוא חוזר בגלגול. בגלגול יכול להיות בזה גם סוג של גיהנום. יש בזה הרבה חשבונות, בקיצור, נכנסנו לזה. יש לפעמים שהנשמה נאבדת, נחרטת ממש. קראת, אתה שומע? נחרט מכלל ישראל. הוא לא מתקבץ עם השלמים. מה אתה אומר? אז הוא לא ב... אז זהו, אתה אומר, יש חוק שימור הנשמות, אתה אומר. אז דיברנו על זה, אני קצת חוזר, אבל... בסדר, אתה לא היית, אתה לא אשם, אני אענה לך. אור החיים הקדוש, הוא אומר, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים וכל חיה רומסת על הארץ וכו', הפסוק הזה נאמר לאדם הראשון, אז הוא מסביר, הורדו מלשון ירידה בגלגול, שלפעמים נשמה היא מתוקנת, היא ממשיכה לתחיית, לגן עדן ולתחיית המתים. והנשימה שהיא צריכה עוד תיקון, אז היא יורדת, אז תלוי. אז הצדיקים, הם צריכים איזה תיקון. אם איזה דגת הים, אתה אוכל איזה דג בשבת, אז תכוון, כן, שאתה... הוא ועוף השמיים, אתה אוכל איזה עוף פה בחדר אוכל או משהו. עכשיו אומר, יש מדרגות יותר נמוכות. וכל חיה רומסת על הארץ, רמסים וכל מיני חיות טמאות כאלה. זאת אומרת, האנרגיה, אתה אומר פה, היא לא נאבדת, הנשמה היא לא נאבדת. אבל בכל זאת זה לא כל כך... לתיקון, אני יודע, יכול להיות. כתוב שחרמורו של פנחס בן יאיר, הוא לא היה אוכל תבן שאינו מאוסר, נכון? הייתי פעם פירוש כזה של אור החיים הקדוש, שזה היה נשמת בלעם. זוכר נכון, חמור של רבי פנחס בן יאיר, נשמת בלעם שהתגלגלה בחמור של רבי פנחס בן יאיר. אז הוא היה מחמיר גדול, כן, אוקיי. מה אתה שואל? הבנת? קיצור, הבנת?
למה שאתה מבין בכלל את כל העולם הזה הוא
העולם הבא זה תחיית המתים. העולם הבא, לא, תחיית המתים, הכוונה שנשמה היא חוזרת לגוף. לא לגוף כמו הגוף שלנו עכשיו, אלא גוף יותר רוחני, זך, שהוא לא מכביד על הנשמה. כי הגוף שלנו בעולם הזה, הוא חומרי, אבל לא כחומר שאתה עכשיו. כל חומר הרבה יותר זך. זאת אומרת, הוא חומרי במובן הזה שהוא מקבל את הנשמה, הוא כליל הנשמה, אבל הוא תחיית המתים כתוב שלא יהיה שתייה, אכילה, שתייה, מיטה.
באמת, זה לא מי שמת בפועל ואין לו צדיק, זה
מי שהוא רשע. מה? לא הבנתי.
מי שבעולם עבר הוא צדיק, הוא לא צריך תחיית המתים.
לא, למה לא? התכלית היא שהנשמה תחזור לגוף. וזה עיקר קיבול השכר, זה לא בגן עדן. גן עדן זה נקרא עולם הנשמות, זה סוג של זמן המתנה. המתנה. זה לא התכלית. שהנשמה תהיה מנותקת מן הגוף, אלא שהיא תוכל לפעול בגוף. בסדר? לא, לא היית, כן. זה צריך לעשות, ללמוד את הדברים לצורה מסודרת. אבל התכלית היא לא המצב של הפירוד בין הנשמה ובין הגוף, שזה מצב שהוא בכלל נצרך בגלל חטא אדם הראשון. כי הגוף הוא צריך להזדקך מזוהמת הנחש הקדמוני, ואין לו דרך אחרת אלא במיטה. אז הדבר הזה הוא נצרך. אבל אם לא היה חוטא אדם הראשון, אז הוא היה בעצם חי לנצח. כלומר, הוא היה ממשיך פשוט למצב העתידי של העולם של תחיית המתים. אדם הראשון היה מגיע אליו בלי המיטה בדרך. בסדר? העולם הוא יחזור למקום הזה. מה? כן, כתוב על אדם הראשון שמלאכים היו צולים לו בשר. נכון? אתם מבינים? כאילו, זה היה לו גוף, אבל גוף לא כ...
לא, הוא היה צמחוני.
מי?
זה רק משל.
לא, למה היה צמחוני?
זה רק משל הבשר.
כתוב שצולים לו בשר, למה אתה אומר שהיה
צמחוני? זה מדרש עליו.
שמה?
זה היה צולים לו בשר. לא היה, הוא היה צמחוני, הוא היה עובד מעין סגן.
לא יודע, נדרש, אתה משהו היה צמחוני, כי הבשר הותר רק לבני נוח, כלומר. טוב, צריך עיון. מה? לפני החטא
כבר
היה לו מעלה
שיכול
לעלות
את הבשר, אבל הוא גם לא יכול.
טוב, צריך עיון, שאלה יפה, לא חשבתי על זה אף פעם. טוב, נמשיך. נמשיך. אז יוצא שאדם שנתלה באחר הוא לשיהיה במדרגת תחתונה שהיא מדרגת הנתלה בחברו, ונמצא שלא יידחה מן השלמות לגמרי, אלא מי שלא יהיה ראוי להנות בו, לא מצד עצמו ולא מצד התעלותו וזולתו, ונמצאת על ידי זה ההצלה מרובה וירבו יותר הנהנים. עולם הנהנים ומענים לאחרים, ודאי שאלו יהיו היותר גדולים בקיבוץ ההוא, והם יהיו הראשים, והצריכים להתעלות בם יהיו משועבדים להם וצריכים להם. זה לא באותה מדרגה, זה דבר פשוט, אבל בכל זאת זה דרך להגיע לעולם הבא. וכדי שיהיה מקום לתיקון הגדול הזה, קשה מתחילה את האישים זה עם זה, והוא עניין כל ישראל ערבים זה לזה, שזכרנו זיכרונה לברכה, כי הנה על ידי זה נמצאים מתקשרים קצתם בקצתם ולא נפרדים איש לעצמו, הנה מידה טובה תמיד מרובה, ומתפסים זה על זה בחטא, כל שכן שיועידו זה על זה בזכות. כתוב, משעה שעברו ישראל את הירדן, עשו ערבים זה לזה, זה בזה, כתוב חלק מהגרסאות. הרעיון הוא שכל האיברים הם קשורים זה בזה, ואדם משפיע על זולתו בסוד קישור הנשמות, בין לטוב בין למוטב. זאת אומרת, אם אדם חוטא, מסופר בספר יהושע, אחן לקח מן החרם, מתו 36 חיילים במלחמת העין, נכון? ומה זה קשור? זה שהוא לקח לשון זהב והדרת שנער, למה ש36 חיילים ימותו? 36 חיילים זה היה מספר עצום. כל המדבר לא מת חייל אחד באף מלחמה, אתם מבינים? פתאום מלחמה, קרב השני בארץ אחרי יריחו, פתאום כזה מכה, לא הבינו מה קרה, בדקו, אז הוא לקח מן החרם, החן הזה. מיד הרגו אותו. מי? 36 חיילים. כן, במלחמת העין, מיד אחרי מלחמת יריחו, בסדר? היה מכה עצומה. למה? משעה שעברו ישראל את הירדן, נעשו ערבים זה בזה. אז אתה לא יכול לשבת בספינה ולקדוח ברצפה, ובאים אומרים לך, מה אתה עושה? אנחנו כולנו נטבע. הוא אומר, לא, אני בתא שלי. נכון? זה נחמד שאתה בתא שלך, אבל זה משפיע על כולנו. אותו דבר, אדם עובר עבירה, זה משפיע על כולם. אותו דבר, אבל זה גם משפיע מצווה. מצווה שאדם עושה, הוא צריך להרגיש שכל הדור על הכתפיים שלו. שהוא עושה את זה לשם ייחוד קודש הבריחו שכינתה. הוא מרומם את כל הדור בדבקות, בהשם, הופעת השם בנו. כלל ישראל מתעלה, וזה עבודה לשמה שהוא מרגיש ככה. הוא נעשה אדם כללי. כל מצווה שלו היא מצווה כללית. וזה משפיע. יוצא שהצדיקים הם בעצם מרוממים את ה, את ה, את, את הדור כולו. כל אדם שעושה מצווה הוא מרומם, הוא משפיע, כי הכלל הוא גוף אחד. הגוף, אתה מסתכל על גוף, אז אני נגיד רוצה לתאר פה את מתן. אז זה נכון אם אני אגיד, אתם יודעים מי זה מתן? יש לו שתי עיניים, אני יודע, 120,000 שערות, 90,000 מולקולות, כן? 20 אצבעות, זה נכון לדבר ככה או שזה הבל? כן, תאר את האיברים, אבל זה לא נכון, זה לא נכון. יש כאן נפש אחת שרוכבת על גבי הרבה איברים, נכון? הרבה חלקיקים. אבל זה הוויה אחת. עכשיו, כל האיברים הם גם משפיעים זה על זה. זה הוויה אחת, זה לא פירודיות. הוויה אחת. עכשיו, יותר מזה. נגיד יש איבר אחד חולה, זה משפיע על כל הגוף. אפילו יש שערה אחת שהיא מחליטה לגדול הפוך. נכון? אז מתחיל האדם מוגלה, אינפקציה, נכון? וכאב, וכל הגוף שלו נהיה חולה. יכול לעלות לו חום פתאום. משערה אחת. מזה תא אחד שהוא לא מתפקד כמו שצריך. איזה כרומוזום אחד שלא... בסדר. עכשיו, יותר מזה. האדם, האטומים שלו הם גם מתחלפים. כן. כל איזה 7-8 שנים, כל האטומים של הגוף של האדם מתחלפים לגמרי. חוץ מהאטומים של המוח, זה לא. אז יוצא שאני יכול להגיד, להסתכל על האדם ולהגיד, אתה זה לא מי שנולד, נכון? כי אתה כבר בן 20, אז כבר זה בכלל לא אתה. כל האטומים התחלפו, זה נכון להגיד ככה? לא להגיד ככה, זה הסתכלות חומרנית, הסתכלות אמיתית. אתה מבין שיש פה נפש אחת שרוכבת על גבי אטומים מתחלפים. כמו נפש אחת שרוכבת על גבי איברים שונים. כל איברים משפיעים זה על זה. ככה זה, הדורות משפיעים זה על זה. צדיק אחד, הוא משפיע על הדורות. איך אומר רבי שמעון, יכולתי לפתור את כל העולם מן הדין, נכון? יכולני. דרך רבי שמעון בר יוחד, יכול לפתור את כל העולם מן הדין. טוב, כשכזה זכויות גדולות יש לו רבי שמעון. אין דין, אין הכל חסד, רחמים פשוטים. ואדם הוא משפיע על בני דורו, כן? היש בעץ, משה רבנו אומר, תבדקו חטא המרגלים שם, שולח את המרגלים, תבדקו אם יש בעץ. מה זה עץ? יש אדם שמגין על דורו כעץ. אדם אחד הוא כמו עץ שהוא שוחח, הוא על כל הדור. יוצא שההשגחה האישית היא מושפעת גם כן מזכויות של איזה צדיק נסתר, אתה בכלל לא מכיר אותו. שאדם יושב בתאילנד על חוף הים, פתאום פרח, בא לו עירור תשובה כזה, חוזר בתשובה, בא לארץ, חוזר בתשובה וכו'. יכול לקרות כזה דבר? מאיפה בא לו עירור תשובה הזה? לא יודע, אולי איזה צדיק אחד עשה איזה מצווה, נכון? בזכות זה הוא רומם אותו שפתאום בא לו איזה מחשבה שלא הייתה לו אף פעם. יכול לקרות כזה דבר? מה? זה מגיע ממך גם. אתה בירכת עם ברכת המזון? לא? לא אכלת לחם? אתה מסולק מהישיבה. זה סופי ואין על זה דיון. תשמע, אדם עושה איזה מצווה, מניח תפילין, אוכל מערך ברכת המזון. זה נראה לך כזה מקומי, נכון? זה משפיע על כל היש. משפיע על העצים, על העננים, על המלאכים, על הגויים, על האנטילופות בג'ונגל. זה שאתה בירכת ברכת המזון. אנחנו לא רואים את זה, זו הסתכלות מעמיקה. שהיא מבינה את ההשפעה הגדולה, ודאי של אחד על חברו בתוך האומה, ובכלל של אחד על כל ההוויה. זה שאדם אחד הוא מתעלה, הוא מרומם את כל היש איתו. ממש מרומם. בסדר? מכל אדם, מכל אדם מישראל, אדם מישראל. הגויים, ההשפעה שלהם היא הרבה יותר מקומית. נגיד יש כבר אדם צדיק שם וכו', ההשפעה שלו היא מקומית. על החברה שלו, על העיר, על המדינה. אבל זה, רק ישראל הם מבחינת נפש החיים, שכותב, ספר נפש החיים. ההשפעה שלהם היא בשורש היש. הכל מתברך, הכל מתעלם. יוצא שההשגחה האישית, אני חוזר לרמח"ל, היא מושפעת גם מהדבר הזה. מישראל ערבים זה בזה, בין לטוב, בין למותר. בסדר? אז עכשיו, טוב, אנחנו נמשיך כבר שיעור הבא, אבל הוא עוד עכשיו לוקח את הדבר הזה עוד יותר מעמיק איתו. בסדר? אנחנו נראה את זה. לפעמים באים על האדם יסורים, אני אעשה לכם פרומו לשיעור הבא. פרומו בקצרה. לפעמים באים על האדם יסורים, זה צדיק גדול, רבי כאבה לו השן, נדמה לי 13 שנה, כאבה לו השן. 13 שנה לא הפילה אף אישה את עוברה. יש שם כל מיני דברים בגמרא שקרו. 13 שנה. הוא סבל כאבי תופת, אבל כל זה הגין על הדור. הבנתם? בסדר? טוב. מה? נו? אם הוא יושב בחוץ לארץ? הנה, זה יכול להשפיע, אבל תלוי למה הוא שם. אם הוא שם בגלל שהוא עכשיו בבית היהודי, בבית חב"ד, הוא ככה מזכה את הרבים וכו', זה ודאי. אבל הוא משתוקק לחזור לארץ, ורק מתי שהוא יוכל לגמור את השליחות שלו, בסדר, הוא גם משפיע שם הרבה מאוד. בסדר? אבל אם הוא שם כי הוא סתם מטייל, אז השפעה שלו קלושה ביותר. בסדר? גם צריך למצוא לזה היתר בהלכה, אבל לא מצאנו. בסדר? טוב. טוב. ברוכים תהיו.